مرحبا سليم بعد حالات عرفات حنوكا دوا متايم شانا أحرش نملا بيت المقدس بيت شيني شلتا مرخوش يابان على عام إسرائيل ومتم ملح مقدونيا وزي ملح يابان كانوا أربعة قليوات وعبدتين وعربين قالوت بابل قالوت مداي قالوت يابان قالوت إدوم يابان شرطة على إسرائيل هي لهم تربوت أنشيم حطائيم تربوت شل مسحك الدوريجي كالدرسات مش هتم رؤيهم اليوم زي تربوت شل لهم ما إيش لهم ذات إيش لهم تورا إيش لهم مسحكين شذي معسكين متسخة شل لهم ורצו שכל אלה האומות שנכבשו תחת ידיהם שילכו בעקבותיהם. הם שרתו בכל ארצות המזרח התיכון. אלפים ורבבות נפלו תחת ידיהם, כבשו אותם בעוצמה גדולה. והנה שמו עיניהם על ארץ ישראל. לשלם מס, משלמים מס. הבעיה שהם לא השתפקו במס כספי, הם רצו להעביר את ישראל על הדת שלהם. היה בעיניהם קוץ בעיניים שלהם תורת ישראל. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, להשכיחם תורתך ולהעבירה מהוקרת תורך. מגמה גדולה, שנאה לדת, שנאה לתורה, וזהו שרצו לבצע את יממם, להשכיח את התורה מעם ישראל. אבל תחילה התחילו בשלושה יסודות של התורה. יסודות התורה שלנו, שמירת השבת. מי שמחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבריו. זה הלכה מפורשת, כך פסק גם הרמב״ם בסוף הלכות שבת, שחילול שבת זה לא כמו שאר עבירות. שאר עבירות כפי שחטא ישראל הוא, אבל משמחלל שבת לפרהסיה דינו כגוי לכל דבריו. אם נוגע ביין זה יין נסך, עשו לו שוט את היין כמו גוי. לכן דבר יסודי מאוד בעיני שמירת התורה. דבר שני, חוץ מזה גם כן, האמונה, קשר של האמונה. על ידי מה? על ידי עליך ברית תכרות, עושים ברית מילה. אות היא ביני וביניכם, גם בשבת נאמר אות היא ביני וביניכם, וגם במצוות מילה ומלתם את מסע עונתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. את האותות האלה הם רצו שעליהם מופתים שיהיה עליהם, ורצו לבטל אותם. יהודי שעשה ברית מילה, אחד דתו להמית. הורגים אותו עם הילד. ככה שחוק. מי שישמור את השבת, אחד דתו להמית. ואחר כך גם, כן? בטלו את המועדים של ישראל. פסח, סוכות, כיפור. אין פסח. אין כל הדברים האלה. איך יבטלו את הדברים האלה? שורש. החגים תלוי בראש חודש. מתי יהיה ראש חודש? 15 לחודש חג הסוכות, 10 לחודש יום הכיפורים, 15 לחודש חג הפסח. אם אין ראש חודש, מאיפה יודעים מתי זה החגים? רצו לבטל ראשי חודשים. הסנהדרין באותו הזמן היו סנהדרין, בית המקדש היה בנוי והיה שם לשכת הגזית קוראים אותה, שישבו שם הסנהדרין 71 חכמים, והם היו פוסקים, כי מציאות יושב תורה דבר השם ירושלים, היו פוסקים מתי זה ראש חודש, ועד פי זה קובעים את המועדים. אבל מכיוון שהם רצו לבטל ראש חודש, גזו על הסנהדרין שאין להם רשות לטפל בדבר הזה. ואם הם יקבעו ראש החודשים, חס ושלום, אחד דתם להמיש. זה שלושה דברים שאמרתי שעליהם נשען היהדות. גם המועדים כשמם אותות, והיו לאותות המועדים ולימים ושנים. אז זה עניין עוד של ברית מילה, עוד של שבת ועוד של מועדים. חייבים לאכול בשר נבלות וטרפות, חייבים לאכול בשר חזיר. היו תופסים חסידים צדיקים שמעולם לא שמו דבר שהוא לא טהור בפה שלהם, והם מכרחים אותם, שמים בתוכם, בתוך פיהם את הבשר חזיר, והיו סוגרים את הפה שלהם בחוסקה עד שהיו נחנקים והורגים אותם. אבל אחר כך מרעה רעה יצאו, גם לעבוד עבוד הזרה. המעשה של חנה ושבעה בניה שגזרו עליהם שעבדו עבוד הזרה, זה היה באותו הזמן. אנטיוכוס הרשע הוא שגוזר את כל הגזרות האלה, הביא אליו את חנה ושבעה בניה, וכולם היו צדיקים, כולם מצודיה, יש להם מצוות קדוש בתורה, הביא אותם אחד אחד. ומי שלא רצה לעבוד עבוד הזרה, כולם לא עבדו עבוד הזרה, לא רצו, והתחילו לומר לפסוקים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא תשתחווה לאל אחר כי השם חנה שמו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כל אחד הביא פסוק, ואת כולם צבא להוציא אותם להורג אחד אחרי השני. הקטן שבהם היה עדיין קטן, לא הגיע לגיל בר מצווה, וכשאמר לו, תראה אני חס עליך, המלך אומר לו, אני חס עליך, אתה ילד קטן, חבר שאני אהרוג אותך, אבל אני כבר נשמעתי לשרים שלי שכולכם חייבים לעבוד עבוד הזרה. הנה עכשיו כל האחים שלך מה הרגיחו, אצלו אותם להורג, אני חס עליך, אני אעשה לך לפני משורת הדין, אני אזרוק את הטבעת שלי, עומד שם הפסל, אתה תתכופף להביא לי רק את הטבעת. אנשים שיראו מרחוק יחשבו שאתה משתחווה לפסל, אתה לא תשתחווה לפסל, אני פותר אותך, רק תביא לי את הטבעת. המלך הקטן הזה התחיל להתחצף נגדו, חצוף שכמוך, אתה חס על הכבוד שלך בשביל שאתה נשמעת, ואני לא אחוס על מה שנשמענו בהר סיני שאנחנו נחליף את הקדוש ברוך הוא. פתח ואמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מיד הוציאו אותו להורג. האימא שלהם שבעה ילדים כולם מהרגו לה, נצרפה דעתה עליה, עלתה על דרכת עצמה מהגג ומתה. יצאה בת קול ואמרה, חנה ושבעת בניה מזומנים חיי עולם הבא. זה מראה לנו איזו תקופה של צרה גדולה הייתה לעם ישראל. והיותר קשה מהכל, מהריסייך ומחריבייך ומחצר. היו מלשינים כאלה, קוראים אותם מתייבנים, בשביל בצע כסף שנותנים להם השלטונות, היו מרגלים. מי ששומר שבת הולכים מלשינים אותו והורגים אותו. וכך היו הולכים, הם בעצמם היו הולכים ומפרסמים איפה יש אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, היו מלשינים עליהם, היו הורגים אותם. מעשה באלף איש ואישה שברחו מהיישוב, ראו שקופים עליהם לעבור על דתם, אפילו והסתגרו בתוך איזה מגדל אחד לשמור את השבת. זה היה ערב שבת, הגיעו שם ערב שבת וישארו ביום שבת שם. מלשין אחד רשע, אנחנו תספר את זה לשלטונות, באו הקיפו אותם אנשי צבא מהיוונים האלה ויצרו בהם, אם אתם לא יוצאים בחוץ לחלל שבת אנחנו שרפים אתכם. לא ענו להם, שרפו אותם ונפטרו אלף איש ואישה, כולם עלו על המוקד. מעשה באישה אחת שמת בעלה ושאיר אותה בהיריון וידה בן, לקחה אותו בחדרי חדרים ועשה לו ברית מילה. נודע הדבר לאיזה מלשין אחד רשע, הלך ולשין עליה, באו בדקו את הילד, ראו שעשו ברית מילה, קרחו את הילד הזה בשדיים שלה ועלו אותה לגג גבוה ודפקו אותה ונהרגה היא והילד שלה. כך באכזריות כזאת, לא אכפת להם לא טף לא נשים שום דבר, עשו כל יכולתם איך להשכיח את התורה מעם ישראל. אבל ישראל כתוב, כעליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן תבחה. ועמדו קדושי שם שמיים. בסופו של דבר, היה דבר עוד אחד, שזה התחיל, הציץ את האש של המרד. הם גזרו גזרה, כל בחורה שהולכת להתחתן, בצורה שהולכת להתחתן, לפני שהכניסו אותה לחתן שלה, חייבים לקחת אותה קודם כל להגמון הקומר שלהם, שיבעול אותה, ואחר כך תלך לחתן שלה. ושכתוב בגמרא, אין אישה קורטת ברית אלא למי שעשאה כלי. אז היא נקשבת אותו בעבודות אהבה. מאז שהיא נכנסת לחופה, היא נקשבת בעבודות אהבה עם החתן שלה. והם היה בעיניהם חוס בעיניים שלהם. יש ישראל חיים כמו זוגיונים באהבה ואהבה, שלום ורעות, רצו להפריד ביניהם. אז לכן עשו את הגזרה הזאת, שקודם כל יקחו אותה להגמון שיבעוד אותה, ואחר כך תלך לחתן שלה. ועמונות הרבים היו נכנעים. מי שיכול לעשות חופה בצנעה היה עושה, מי שלא עושה חופה בצנעה, יש אנשים מפורסמים, אי אפשר לחבוט את הדברים האלה. והיו משלימים במצב, מה לעשות? היא אישה אנושה, התורה התירה, התורה התירה מאישה נאנסה, זה לא בכלל גילו עריות שיהרג ועלי עבור, זה לגבי איש, אבל לגבי אישה, והיא אנושה, מה תעשי? בכוח נפש זוחה את הכל. לכן, משלימו עם המצב. בתו של יוחנן כהן גדול, אחותו של מתתיה כהן גדול, הגיע זמנה להתחתן, והנה לוקחים אותה, אחים שלה, אחים שלה, בניו של מתתיהו, יהודה המכבי, אלעזר המכבי, יוחנן המכבי, לוקחים אותה לחופה. בדרך, לפני החופה, צריכים לקחת אותה לקומר. והיא ראתה, הייתה עירה לדבר, ורואה שהם סטים מהדרך, במקום לקחת אותה לחתן, לוקחים אותה להגמון. היא דבושה בגדי קלה, קרעה את בגדיה, זרקה את עצמה מהעגלה, והתחילה להתעפר בעפר ולצעוק. כשקרעה את בגדיה נגלה הבשר שלה, אז התרגזו מאוד, גרמה להם בושה, רצו להרוג אותה. מה את עושה אותנו בושות? אני עושה לכם בושות? אתם שלוקחים אותי אצל הקומר הרשע הזה, בעיניכם זה כלום, רק מה שראיתם מעט מהבשר שלי זה מקשמו פרצות, וזה לא פרצות שילך אצל הקומר הרשע הזה. איפה קנאת השם שיש בלבכם? אתם לא מתביישים? משפחת כהנים גדולים, תקחו בת ישראל, תקחו אותה, נמסור אותה לקומר הזה. ראו שכל דבר היה אמת, אז תקף מיד החליטו, יהיה מה שיהיה, אנחנו מוכרחים למסור את נפשנו בשביל לבטא את הגזרות האלה. ואז התחיל מתתיהו גם כן, בני יוחנן כהן גדול, עמד מרחוק וראה איך הרשעים האלה, היוונים, נכנסו בתוך בית המקדש, בתוך החומה של בית המקדש, היה מוקף חומה, פרצו את החומה 13 פרצות, פרצה פה, פרצה שם, כדי שכולם יוכלו להיכנס, ונכנסו בהמוניהם, ועל המזבח הקדוש שהיו מקריבים עליו עולות ושלמים, לקחו חזיר והעלו אותו על הבמה של המזבח כדי לשחוט את החזיר על המזבח. מרחוק עומד מתתיהו, הוא מסתכל על זה ולבו נצבט בקרבו, איך הרשעים האלה נכנסים שם במקום אשר צווית לא יבואו בקהל לך, איך נכנסו במקום קדוש כזה. והנה הביאו ישראל מומר אחד מאלה המתאבנים, אמרו בוא תשחוט את החזיר הזה, לקח את הסעיף וצריך לשחוט את החזיר, ורשע כמותם. תקף ומיד לא יכול יותר להבליג מתתיהו בן יוחנן, קפץ איזו קפיצה אחת והוציא את חרבו מתערה וערב לו את ראשו של זה הרשע הזה ששחט את החזיר, התערב דמו עם דם החזיר, שני חזירים ביחד. וסכן את החיים שלו, עומדים שם כל החיינים של היוונים. תקע בשופר והרים את נס המרד, יעדו יחד עם כל בנם והתחילו להכות באויבים, זה מכה בזה וזה מכה בזה. תקף מיד הלכו סיפרו לארטיוכוס, היהודים קשרו קשר, עשו מרד נגדך, אסף את כל החיינים שיש לו, אלפי רבבות חסידים, חיינים שלו, הרשעים שלו. הביא אותם כדי ללחם בעם ישראל. הביא פילים מנומדי מלחמה. היה להם פילים, מעדפים אותם. היום יש טנקים. אלה טנקים חיים אלה. אשר הם עבר ורמס וטרף ואין מציף. הביאו אותם והיו עושים מלחמות. מה היו קומש של אנשים, כל הכהנים כולם, כמה היו קומש של אנשים. אנחנו כמו שאומרים, מסעת רבים ביד מעטים, גבורים ביד חדשים, ורבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, מטמאים ביד טהורים. אבל תפילה של משה רבנו בזמנו כבר ראה את זה ברוח הקודש, והיא עזרה להם להתגבר על האויבים שלהם. איפה הוא אמר את זה? ולוי אמר, תומך בהוריך לאיש חסידיך. כתוב שמה, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, ישומו כתורה באפיך, כליל על מזבחיך. ברך השם חילו את החיילים שלו, ופועל הדת יוסף. מחס מותניים קמיו, ומשנאיו מן יקום. התפילה הזאת עזרה להם, והביסו את האויבים שלהם. אפשר היה להבין איך היה אפשר להשמיד כל כך רבבות רבבות. והם קומץ של אנשים מועטים, לא אנשים מלומדי מלחמה. כהנים לומדים מלחמה, כהנים לומדים להתעסק בבית המקדש, זה התפקיד שלהם. אבל כאן נתן להם הקדוש ברוך הוא כוח הגבורה. יהודה המכבי היה המצוי שלהם, היה נכנס לפנים בתוך החיילים של האויבים והיה צועק שם ושיעה, לוקח את הסייף שלו והורג בהם מעל ימין ועד שמאל, והיה הורג, עושה בהם שמות, כולם היו מורחים ממנו, היו מתנפנים עליו עשרות עשרות, הורג את כולם כמו זבובים. לא יודעים איפה הכוח שלו. השתבע שאומר הקדוש ברוך הוא, זה זכרת את השם אלו, איך הכוח לך הכוח לעשות חיים. מכבי, מה זה מכבי? זה ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. זה חקקו ככה על הדגל שלהם, מכבי. מכבי, מי כמוך באלים השם. זה הפירוש של דברים. ונלחמו בהם במסירות נפש. אשר כזכו עזר, גרשו אותם, צדקו אותם מתוך ירושלים אל הקודש, מכל סביב בותיה, נכנסו אחר כך לבית המקדש. ברוך השם, כל הגזרות התבטלו, כל אחד יכול לשמור שבת כמו שהוא רוצה, יכול, הסנהדרין חזרו עוד פעם למקומם, והיו קובעים ראשי חודשים, מועדים של עם ישראל, הכל כדת וכהלכה. והחזירו עטרה לירושלים. וכשנכנסו לבית המקדש, סתמו את כל הפרצות עוד פעם, עשו את החומה גדר סביב, ותקנו שישתחוו כל מי שנכנס לבית המקדש, משתחווה 13 פעמים, כנגד 13 פרצות האלה שהיו בבית המקדש, שכבו עזר להם וסתמו את הפרצות, גדרו את הפרצות. לכן כתוב במשנה במסכת עדות, כל אחד בבית המקדש משתחווה 13 פעמים. כנגד מה? כנגד הפרצות האלה שכמו עזר להם וסתמו אותם. נכנסו בפנים וסלקו את האבנים של המזבח, כיוון שתמאו אותו הרשעים האלה היוונים, אז אי אפשר לשחוט עליו עוד קורבנות, אז סלקו את כל האבנים וסתמו אותם, גנזו אותם במקום אחד. הייתה לשכה אחת בבית המקדש ששם גנזו את האבנים האלה ושמו אבנים אחרות. אבנים צריך שבית המקדש של המזבח צריך שיהיו אבנים חלקות שאין בהם אפילו פגם אחד, כמו שאתה לוקח את הסכין של השחיטה מעביר את הציפורן שלך שלא יהיה שום פגימה, כך אותו דבר היה כל האבנים האלה, לוקחים אותם מהנחל, חלוקי הנחל היו שמים אותם ועליהם היו צריכים לשחוט, ולא ישמע שם ברזל. אבנים שלמות תמנה את מזבח השם אלוהיך, מזבח האבנים לא תניף עליהם ברזל, אסור לחליק אותם בברזל אלא ככה באופן טבעי. אז לוקחים אותם, שמים אותם על המזבח ועליהם היו שוחטים את הקורבנות, ושוחטים למטה, אבל מקריבים את הקורבן אחר כך למעלה, היה שם אש של עצי המערכה והיו שורפים את הקורבן, ונעשה אפר, נעשה אפר. וכל יום ויום היה מרים את הדשן, הכהן זה תרומת הדשן, וירים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. היה צריך לקחת כך מגריפה, מוציא משם דשן, דשן זה האפר של הקורבן, איפה היה שם אותו? 10 מטר מאשר המזבח, שם אותו על הארץ. אחרי 5 דקות אתה בא, רואה שאין. איך? נבלע באדמה. היה נס. כדי שלא ידחסך את בית המקדש, זה מצווה, שחרים את הדשן. אבל היה שם, גומר את המצווה, שם אותו בארץ, אחרי 5 דקות, נענם, הכל. נבלע באדמה. זה היה נס. יום יום זה היה. לא פעם אחת, כל יום היה צריך לעשות כך. והנה חזרו, החזירו עטרה ליושנה, באו להדליק את המנורה. מנורה של בית המקדש, היו מדליקים אותה בשמן זית זך, כמו שכתוב בתורה, שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. כי באו להדליק, כל השמנים טמאו אותם האויבים האלה, הרשעים, היוונים. כולם היו טמאים. כל השמן עשה שמן טמא. זה לקחת שמן טהור. השם גילה את עיניהם, העיר להם את עיניהם, ומצאו פח אחד של שמן שהיה חתום בחותם של כהן גדול. היו רגילים לקחת פחים, פחים של חרס, כל פח זה של חרס. פח של חרס, היו מלאים אותו שמן. כמה היה מכיל הפח הזה, היה לו מידה, ידועה, כדי שיספיק לכל 7 הבזכים. אז 7 נרות יש, זה בזק, נקרא שמו בזק, מלאים את הבזכים כולם שמש. כמה מכיל? כל בזק מכיל 0.5 לוג. תראו, הכוס הזה, זה 0.25 לוג. כוס שאנחנו שותים בו, זה ברביעית. רביעית הלוג. כפול מזה, זה 0.5 לוג. אז הבזק מכיל שעור 0.5 לוג. נשים לו את הפתילה, כתוב, יערוך אותו אהרון ובנה מערב עד בוקר. צריכה להדליק המנורה הזאת מערב עד בוקר. אז בליל... בלילה הארוכים, כמו, לילות הארוכים כמו עכשיו, הלילה הוא הכי ארוך. זה בחודש כסלו, בחודש טבת. אז זקוקים לשיעור כל כך הרבה, כדי שיוכל להשיק מערב עד בוקר. אז שערו חכמים, שזה 0.5 לוג. היו שמים 0.5 לוג, ופתילה, והיו מדליקים, היו מברך. לפני שמדליק את המנורה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו ומצוותיו וצוונו, להדליק את המנורה של בית המקדש. כל יום היה מדליקים אותה. כן, היו שמים בסך הכל 3.5 לוגים. לוג זה מידה. 3.5 לוגים, זה היה סך הכל, כל בזך 0.5 לוג. ביחד 3.5 לוגים. 7 פעמים 0.5, זה 3.5. אז זה הפח היה, כל פח היה מלא שעוד 3.5 לוגים, והיה חתום בחותם של כהן גדול, שאף אחד זה גם. כן, מצאו את הדבר הזה, היה חבוי, היה תנוע באיזה מקום, לקחו אותו, חשבו, הלילה אנחנו נדליק, מחר איננו שמן, מה אנחנו יכולים לעשות? שמן, איך היו עושים שמן? בחלקו של אשר, גוש חלב, זה על יד טבריה, על יד ציפורי, שמה, שמה היה להם בתחרושת העשייה של שמן זית זך. זה כל אחד מומחה לעשות שמן זית זך, כי השמן יכול להיות לפעמים בו טיפה של מוהל. מוהל זה כמו מים. אתה מכה, פוצע את הזית, יוצא שמן ויוצא גם כן מוהל, כמו מים. זה פוסל את השמן. שמן זית זך, שלא שום תערובת. וזה היו מומחים לעשות את זה איפה? בגוש חלב, הייתה תעשייה של שמן, והיו מכינים שמן לבית המקדש. זה חלקו של אשר, שנתברך ואמר, ולאשר אמר, כתוב שמה זה תובד בשמן רגלו. שמן בשבע, עד שכל כך יראים שמן, עושים כל פעם תבילה, את הרגלים שלהם, רגליים שלהם, בשביל דריאות, היו תובלים בתוך השמן. כל כך הרבה שמן יראים. לא רק שמן בשביל ארץ ישראל, ושם מספקים שמן לכל ארץ ישראל. לא היה להם קודם שמנים אחרים, רק שמן זית זך, שהוא צלול. גם במאחד שלהם, הם משתמשים רק שמן זית. ואין להם שמן שמשמין, ושמן סויה, שמן בויה, כל הדברים האלה, לא היה להם. היה להם שמן זית זך, טהור. כולם משתמשים בזה. בשביל בית המקדש היה מיוחד במינו שמן זית זך. אז הייתה שם התעשייה, כי שם נתברך חלקו של אשר, היו נותנים שם זיתים. והזיתים היו כל כך עתיסיים כאלה. ארץ זית שמן ודבש. מה זה זית שמן? שהזית שלה מלא שמן. אתה לוקח את הזית, שם אותו הפה שלך, הפה שלך מתמלא שמן. היום תקע זית של תנובה, תשים בפרשכם, שזה שמן, רק שלא יצא מים. אין בו שום דבר. אבל זית שדהן היה עשי כזה. תשים אותו בפרשכם, הפרשכם מפלשת. זה שמן. והשפע, שפע גדול. כל זית היה 30 גרם. היום זית של תנובה, אפילו הגדולים, יצא 10 גרם, אפילו 10 גרם לא יצא. זה שריש רביע בשמן. אבל שמה הבינוני, זית בינוני, היה 30 גרם. כמו ביצה קטנה. כמו ביצה. והגרעין שלהם, של הזית הזה, היה כמו גרעין של צימוקים. גרעין קטן. זה היה כל גרעין. אתה יכול לאכול את הזית או שהוא עקר עב עקר בו. אתה צריך להוציא אפילו את הגרעין. מה זה גרעין קטן כזה? מה זה? מי שם זה בעד? כך היה. היו אוכלים זית אחד, והולכים קודם בורף על העץ, ובסוף הולכים על העץ על העץ. זית אחד, היה מספיק. והיה מלא חוכמה, ששמן זית מביא חוכמה, מביא זיכרון לאדם. הזיתים מביאים שכחה. כשאוכל הרבה זיתים, בלי כוונה, אז זה בא לידי שכחה. אבל שמן זית, שהוא היה טעון בתוך הזית הזה, להפך, מביא לידי זיכרון. וכן, היה להם שפע. עכשיו הגמרא מספרת מסכת מנחות דף פה. מספרים, היה שם בגמרא, היה מקום שמו לדקיה. לדקיה, יש היום בסוריה מקום קוראים אותו לדקיה. זה המקום שקוראים אותו לדקיה. בזמן הגמרא קוראים אותו לדקיה. והיה שם ממשל, איש אחד שהיה מושה שלהם, היה צריך לספק בשביל כל היישוב, כי הוא שם אוכלוסייה גדולה, מיליונים. וזה שנה אחת הייתה שנת בצורת, הזיתים שם בסוריה כולם נשבו, ולא היה להם זית, לא היה להם שמן. לא זיתים ולא שמן. נתנו עיניהם על המושה, אפשר לחיות בלי שמן, וקודם כל התעשייה שלהם, כל הסיפוק של השמן, של ההדלקה, של הנרות, שאדם נהנה מהתאורה, בשמן. לא היה להם משהו אחר. לא היה להם לא חשמל ולא בטיח. מה היה להם? שמן. השמן גם בשביל תאורה, גם בשביל לשתיות, גם בשביל לסוך. כל זה היה בזמנם. והנה, עכשיו פתאום, שנה שלמה, אין להם כלום. נתנו עניהם במושל, ענה, תלך להביא לנו, שמן. כסף לא היה חסר. מוכנים לשלם כסף הרבה. כן? שם עינו ללכת לארץ ישראל. זה ברר. אולי יוכל למצוא שם השמן. הגיע לירושלים, אמרו לו, אתה רוצה שמן, תוכל להשיג כמה שאתה רוצה, לך לך לגוש חלב. זה שם חלקו של אשר, שם יש תעשייה של שמן, תלך לך להשיג כמה שאתה רוצה. הוא הביא איתו 10 רבו זהובים, דינרי זהב. 10 רבו, כל רבו, זה 10,000. 10 רבו, 100,000 זהובים, דינרי זהב. אז בזה זמן היה זול החיים. הוא הביא אותו 100,000 דינרי זהב כדי לגנות. ונביא אמרו לו, תלך כמו שאמרתי חלקו של אשר. הגיע לשם, אמר, נתנו לו כתובת של מישהו שילך אצלו ויקנה ממנו. שאל איפה האיש הזה, אמרו לו, הוא לא בבית, הוא עכשיו לא נמצא בבית, תלך נמצא אותו שם אצל הזיתים ביער, אצל הזיתים. הלך, חשב זה חוואג'ה אחד, קונים ממנו 100,000 זהובים, יודע, זה אפנדי כזה שיש לו תחת ידו כמה פועלים, ואיזשהו איש לבדו בודד, לא פועלים ולא שום דבר, והוא בעצמו מסכל את האבנים, עודב תחת הזיתים וככה. אז הוא אמר לו, שלום, שלום. תחילה אמר, היהודים האלה כנס שחקו בי, הדלפון הזה יש לו ב100,000 זהובים, מאיפה יביא? אמר לו, תשמע, אני רוצה לעשות לך שמן, יש לך שמן? אמר לו, כן, חכה לי כמה דקות, אני אגמור את העבודה תחת ידי. גמר ונקש לעדור תחת הזיתים, לקח אותו והלך לבית. יצאה שפחתו לפניו, קודם כל הביאה לו ספל עם מים חמים, רחץ את הרגליים שלו, ואחר כך הביאה לו ספל מלא שמן זית, ספל של זהב מלא שמן זית, וטבל את רגלו שם כדי לקיים וטובל בשמן רגלו, לקיים שנאמר עמסות מרורים וכלו, שם את רגליו בשמן, וזהו. אחר כך אומר לו, אדוני, אתה רוצה לקנות שמן? אומר, אתה רעב, אני רואה, עד שבאת מירושלים על חמורים, אתה עייף, בוא נוכל קודם, נסעוד, היום עדיין גדול, לא הייתי אסף במקנה, נוכל, ואחר כך תקע שמן כמה אתה רוצה. בסדר, יש הרבה אחד, אחרי שגמר לאכול, אחרי שגמר לאכול, הוריד אותו, אמר לו, למטה, יש לי מחסן, בוא ניתן לך את השם. אמרו, האיש הזה, המושל הזה, לא ניח בכל ארץ ישראל, לא גמל, לא חמור, לא פרד, לא סוס, כולם סקר אותם, למה מסעיות אין, מי יקח לו את השמן עד שם לזכיה, לסוריה, אז היה צריך לזכור את כל אלה, שלם הון תועפות, עד שהיו עמיד ככה שטח גדול, מלא סוסים, חמורים, גמלים וכו'. ולקח שמן, ושם עליהם, לקח שמן, הביאו כל מיני פוענים, היו עושים. אחרי שגמרו את זה, 100,000 זגורים, שלם לו אותם, טוב. אחר כך אומר לו, אדוני, אולי אתה רוצה עוד שמן, יש לי עוד, יש לי ברכה, אתה רוצה עוד? אמר לו, לא הבאתי כסף. זה טוב, כל מה שתן לי זה בסדר, זה מצרח, אבל אני לא הבאתי אותו כסף, הבאתי רק 100,000 זהובים. אמר לו, אתה רוצה לקחת בהקפה, אדוני, תיקח, אני אבוא אותך לזוכיה, לסוריה, ותתן לי מה שאתה לוקח בחוב. אמר, כן, רוצה, לקח עוד, ואמיס. בסוף, עד שהלכו ונגיעו לזוכיה, יצאו כל אנשי העיר לברך את המושל. אהלן וסהלן, ברוך הבא, הבאת לנו שמן, אורו עיניהם. טוב, אמר להם, עד שאתם מברכים אותי, תברכו את הדלפון הזה, היהודי הזה, שהכל השמן הזה ממנו, מה אתם רוצים ממנו? תקף המיד, שלם לו את כל החוב שלו, וחזר הביתה, שמח וטוב. איזה שפע שהיה, זה מלבד מה שהיו מספיקים בכל ארץ ישראל. ואז היו 10 מיליון בבית שני, היו 10 מיליון יהודים בארץ ישראל, וכולם זה האיש הזה וכל האנשים שחבריו בגוש חלב הם מספקים לכל ארץ ישראל. זה היה חלקו של אשר, כמו שאמרנו. ולכן כשבאו וראו שאין שם שמן של המנורה, רק פח אחד, הפח הזה מכיל רק בשביל לילה אחד, צריך למלות את הבזיחין, כל בזך יש עוד מכיל חצי לוג, ביחד 3.5 לוגים, ואחר כך מחר מתייאשו, מה נעשה? הערב אנחנו נדליק, מחר ירחם השם. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה להם צער עגמת נפש. הנה ברוך השם נצחו את האויבים שלהם, ייכנסו לבית המקדש וישאר בית המקדש בחושך בלילה, איזה צער יהיה להם. מה עשה כשהוא עשה נס, עשה ברכה בפח השמן. כשבא הכהן הגדול לשפוך את השמן בתוך הבזך, נעשה כמו מעיין, הוא שופך טיפה, תקח מתמלא הבזך, בא שופך בשני, אותו דבר, הוא שפך רק צבא של הבקבוק וכל הבזכים כבר מלאים. זה נס. תמיד הפח צריך להריק אותו עד הסוף, עד תמו, כדי שתמדעו הבזכים, וכאן רק הצבא שלו נשאר מהלכה. אותו דבר בדלה השני, אותו דבר בדלה השלישי. כמה ימים הם זקוקים לנס? 8 ימים. למה? 4 ימים הלוך מירושלים עד שמגיעים לגוש חלב, 4 ימים הלוך, 4 ימים חזור. כן, זה 8 ימים. עד 8 ימים הם זקוקים לנס. עשה להם כל הכל נס 8 ימים. אחרי 8 ימים, מחר הבוקר כבר הביאו שמן מחלקו של אשר, נפסק הנס. שואם, לא עושים נס בחינם, כפי הצורך. כפי הצורך שאני עליהם, ברוך השם, היה להם כל 8 ימים שמן שהבדיקו אותו בבזך, וכולם ראו את הנס הגדול הזה שפח אחד שמכיל בשביל לילה אחד נעשה בו נס והבדיק 8 ימים. בשנה הבאה כבעו ממים טובים בהלל ובהודעה, אנחנו גורים את ההלל 8 ימים כנגד 8 ימים שנעשה להם הנס הזה. באותו יום שנערה הנס היה ליל כ"ה בכסלו, 25 לחודש כסלו. אותו יום, בזמן שהיו ישראל במדבר, גמרו את מלאכת המשכן, והיו יכולים בו ביום לחנוך את המשכן. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבנו שעשה לסגור את המשכן, לא לפתוח אותו עד אחד בניסן. זה היה צו מהקדוש ברוך הוא. אמר לו, חודש ניסן זה פסח, קורבן פסח, הקורבן הראשון שעשו ישראל זה בחודש ניסן. יעקב, יצחק אבינו שנעקד אגבי המזבח נעקד בחודש ניסן, כך קבלה בידי רבותינו. וכן, אני רוצה שיהיה בחודש ניסן, לא בכ"ה בכסלו. אותו המזל של יום כ"ה בכסלו התחיל לבוא בטענות אצל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, המזל שלי אני נגמר היום מלאכת המשכן, למה אתה מעביר את זה ממנו ונותן את זה לניסן? ניסן בלב הכי עשיר, יש לו פסח, יש לו כל מיני דברים, אני כסלו תפרן, אין לי שום דבר, לקחת ממני את הזכות הזו. אמר לו, חייך, אני נותן לך זכות אחרת, יבוא יום כ"ה בכסלו ויהיה חנוכה לדורות. וכך היה, נקבע היום כ"ה בכסלו, אותו הלילה שבאו ישראל ומצאו את הפסח של כהן גדול, זה היה כ"ה בכסלו. אלוהים, שמונה ימים של חנוכה שקבעו אותם רבותינו שאסור להספיד בהם, אסור להתענות בהם. כל יום שאדם עושה את עשות תענית תבוא עליו ברכה, אבל לא בימי חנוכה. יש להם כמו מעמד של ימים טובים, כמו שביום טוב אסור אדם להתענות, כמו שבשבת אסור להתענות, כך בימי חנוכה אסור להתענות. לכן אסור להספיד בהם, לעשות הספד על בעליו של נפטר לא עושים, רק אם זה תמיד חכם בפניו שלא יבוא ולא יהיה. אם נפטר תמיד חכם וזה בתוך ימי חנוכה, אז נוצא להספיד אותו רק בשעת הלוויה, אחרי שקברו אותו נגמר, גם לא מספידים אותו בתוך השבעה, לא מספידים. נוצא לומר דברי תורה, דברי תעוררות של מוסר, אבל לא לומר דברי הספיד. מה זה הספיד? שמספידים אותו שכך וכך היו מעשה וכך וכך הוא היה עושה, כך וכך הוא מרביס תורה, על ידי כך אנשים בוכים, באים לזה בחייה, וימי חנוכה הם ימים טובים, אסור להספיד בהם. אז כתוב, אין מספידים בהם אלא לחכם בפניו, ואסור לעשות בהם תענית אפילו ביום ירצייט. מה זה ירצייט? יום פקודת השנה. אדם נפטר, אבא שלו ואמא שלו, ביום הפטירה מצווה לעשות תענית באותו היום. ואדם הוא בריא, זה יכול לעשות תענית, מצווה שיעשה תענית, כדי שעל ידי התענית הזה ישוב בתשובה. התענית הוא מחליש את האדם, כאילו מקריב חלבו ודמו, על ידי כך הוא נותן לדבור לחזור בתשובה. ואדם שאוכל ושותה וחטא וסבעת ורב לבביך, אבל אדם שהוא בתענית הוא נפשו דקאה, יש לו לב נשבר ונדקה, לכן על ידי כך הוא קרוב לתשובה יותר. על ידי התשובה המעשים טובים שלו זה מזכה ברם, מזכה אבא, על זה כך גורם נחת רוח למנוח, אבא שלו או אמא שלו, המחסים אותה בגן עדן על זה שיש להם בנים טובים. לכן באותו היום זה יום חשבון הנפש, כי כל שנה ושנה ביום פטירתו של האדם מביאים אותו עוד פעם שתן דין וחשבון על מעשה, מלבד בשעת פטירתו עומד שתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אבל גם בדי שנה בשנה באותו היום שנפטר, ואם הוא מטריך על אותו מעלה יותר גדולה או בהפך, זה נוריד אותו. אולי נניח בנים רשעים, פושעים, והוא היה אשם, לא חנך אותם טוב, לא חנך אותם בתורה, שם אותם באיזה בית ספר של חופשים, ועל ידי כך נהיו שורש פורד ראש ולענה, נעשו מחלה לשבת, אוכלים לבנות טרפות, אלה מורידים אותו מטה מטה. ואם מקטרגים עליו באותו היום, זה האיש הזה, הוא שהביא את האנשים האלה שמחסים את הקדוש ברוך הוא. על זה כך מלא הקדוש ברוך הוא עליו עברה וזעם ופוקד והוריד אותו. אם צריך להעניש אותו בגיהנם, בגיהנם. ואם דהפך, בנים צדיקים, בנים תלמידי חכמים, יראי שמיים, מחדשים חדושי תורה, מזכים את הרבים, עושים מצוות, מעשים טובים, אלה אדרבה מגזיעים אותו, מחי לחי, ממדרגה למדרגה. זה ההפרש בין זה לזה. לכן כשאדם מתענה באותו היום, יום הפטירה של אבא שלו או של אמא שלו, גורם להם נחת רוח גדול. על ידי כך הוא מכניע את לב הבור. לא עקר התענית, העקר הוא שהרבה תורה מצוות וצדקות באותו היום. אני מתן צדקות העניים, הצדקה גם כן דבר גדול, גם כן המצוות מעשים טובים שאדם עושה, גומל חסד, לומד תורה אותו היום, מביא עשרה תלמידי חכמים באותה הלילה ויושבים ולומדים תורה. ואם יש אנשים שעושים תיקון כרת מתחילת הלילה עד אור הבוקר, יושבים ולומדים ונוצא להם בעין יפה כדי שיוכלו לעמוד על המשמר, ולומדים תורה כל הלילה, וגורם מחת רוח גדול לנפטר. זאת גם כן כמה שמברכים עליהם, הברכי יחיה שחשובה, לא על ידי לבדו יחיה האדם, כעקל מוצא פי השם יחיה האדם. כשמברכים את הקדוש ברוך הוא, אז יש בזה מבררים בצוצות קדושה, וגם כן גורמים לחת רוח. אבל אם לומדים גם כן כל הלילה כולו, לומדים ואוכלים, מה יש? מביניהם פירות, בין רווח, בין עדר ובין עדר, מביניהם פירות, מביניהם מזונות, עץ, אדמה, שהכל, כן, על זה כך גורם לחס רוח לנפטר. זה דבר חשוב עד מאוד. מנהגים האלה של ישראל הם מנהגים קדושים ותורים, יסודתם בהרי קודש, זה דברי רבותינו. לכן באותו הערב שחד בו יום פטירתו, צריך באותו הערב להשתדל לעשות לימוד לעניות נשמתו. אם לא יכול להביא לימוד בבית שלו, אז מביא ברכות מקום שיש שם שעורי תורה, ברוך השם לא אדמן ישראל, כל ערב יש שעורי תורה, יש פה, יש מקומות אחרים, ברוך השם השכונה הזאת מלאה שעורי תורה. בכלל בארץ ישראל היום יש נהירת דברי תורה, אז מביא שם פירות, צריך לברך עץ, אדמה, מזונות, מביא מגדלות, מברך מבינים שהכל, כדי שיברכו כל הברכות האלה. ואחד גם כן לברך מציא את כולם איזה חובה על העץ, אם זה צריך להיות, או על המחיה, כדי שלא יאכלו בלי ברכה. אולי לא כולם יודעים על המחיה בעל פה, אז אחד מברך מציא אותם איזה חובה. זה שאמרנו יום פקודת השנה. אמרתי שמנהג טוב להתענות, לא חובה להתענות, אבל מנהג טוב. לכן אם חד יום פטירתו של אבא שלו או של אמא שלו בתוך ימי חנוכה, לא מתענה בכלל, פטור מהתענות. ואם בנתחה ידחה. אבל אם חד בימים הראשונים, חד בימי החול, פעם אחת חד בשבת, יש לזה מחלוקת מתי יעשה את התענית, אם יקדים או יאחר. יש אומרים שיקדים זה ביום חמישי, יש אומרים יעשה זה ביום ראשון. יותר הלכה נותן לומר שעשה זה ביום חמישי כדי שיקדים, זה לזים מקדימים למצוות. הוא מתחיל לומר קדיש מתי שיגיע יום פטירתו של אבא שלו, באמצע השבוע למשל, מתחילים מליל שבת שלפניו לומר קדיש. אם האיש הזה הבן יודע ברוך השם להתפלל יפה, יש לו מבטא טוב ויכול להתפלל מילה במילה בלי שום הבלעה של אותיות, ואת האותיות מבטא אותם כהלכתם, יכול להיות שליח ציבור טוב, אז זה טוב שיש גם כן שליח ציבור. ואם לא, מספיק לומר קדיש. לומר את הקדיש כהלכה, לא בבדיעת תיבות ואותיות, לומר את הקדיש מילה במילה כמונה מרגליות. מתי מתחיל לומר את הקדיש? משבת שלפניו. נגיד למשל יום הפטירה של אבא שלו יחול ביום רביעי או ביום חמישי, אז מתחיל מליל שבת וגומר ביום רביעי, אותו היום שנפטר אבא שלו, יום רביעי במנחה תגמר, יותר לא צריך לומר. אם זה יום חמישי אז יום חמישי, אם זה יום שישי שישי. מה הדין אם חד להיות בשבת יום פטירה של אבא שלו, מקדים בשבת שלפניו עד יום שבת, שבת עד שבת, יום שבת עצמו גם כן בכלל, ויעלה גם כן אם יכול לעלות להפטרה טוב, ואם לא יכול לעלות להפטרה אפילו משלים לומר קדיש גם כן טוב. ואם גם זה וגם זה לא יכול, ושם מוכרים את המצוות האלה, והוא אין ידו מסגת, אנשים קונים את זה במחירים גבוהים והוא לא יכול, אין דבר, יכול לעלות שזה עלייה רגילה, לא צריך דווקא למסור את עצמו בשביל זה. יש אותו בכסף שייתן בשביל אותו בית כנסת של מפתיר ושל משנים, ייתן את זה בסדקות, ייתן את זה לתלמידי חכמים, לישיבות שנובדים עמלי תורה, יש אנשים עניים מרודים שנובדים בישיבות, ייתן להם את זה, וזה אותו דבר, אותו הזכות שיש לו كيلو على مرتين، يعني إذا عليا أحيرت شد شيء ربعية حمشي زلو مشان بيعطي أسكبان أبا شدو زي عكار إذا صحت عشوب شيء هالمفتير هو عكار وهم مشري إذا يخور بنكادة سيك إني ما صوب إذا قام مفتير لو يعلي أدام شي عني مفتير إلا أمكن يديع لكرو تافترا إم دكتوكيها إم طعميها دوش كوريكا خافترا بعصيش جيوت كما شيش أنشيم كريم افترا بخل بخل بسوق أسيم شلوشة أربعة شبيوت عشا كهات وعاكين ها 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 من ذا بسوق تخلي الزمان يا مليخ هزي يستيسا خرم بيفسدو ما شذي افترا كذو تشو كوري وتاكل شبيوت ويكتطف شي علي علي يا رجينا بيباريخت بالخوت التركة دخا بسوفي أسودو اتعش كفا بقمانو بس يخسر من ذي لك أدام شي وديع تطعميم شي لكي رئاس شي لأفترا يوديع قم كده كوت أفترا كهدخا ببطية تتيبوت وتيوت كهدخا زي طوبشي علي ده أفترا لذي سمخو لما أفترا ذاتك سمخو عن مش كتوب مسيخة كلام شما يشما كتوب زي ما أسي مشام فشاتا من هاك زي بخول إسرائيل كتوب شما مسيخة كلام ما أسي بربيع كبا فعم أحد يرسى هذا يعر من المدبر كدير يشنين إذا مش ناشد له شلو يفرعه له شلو يطيده هو يشكنا قدر فيش عاشن كبير على بعض توراة لا يفسيك تومي من قلسة الناس إذا ما يكون بالمدبر المدبر شمين يشرع على ذي سيلع يشد بالأميد فحزين بحزين بحزين فيتع بإمتع النمو شلو وعبير ذي الأدام أحد رات يزيد يتساك يموت فيه بعرفه شو مسكة ذيش العتيم ما يأسد بعتيم بيمتع عن مدبر بدخع عير ولا أنا شيء من التيم بشيلها سيكة عتيم لتيمة النور زي فوت باس زيبا مدبر شو ما يأسد كل خميرين طنش العتيم زيرات كل خميرات ما له هلو عطور تعطور تعمون تعطورت ميهو زي لو شو ميعلو مشيخ لروت شبيع أطلع أني مشبيع أطخى تعمود مهير لك أمر كأخى أتى عمد تكريب لأربع كبا ما زي ما تعطي ما أعطي ما إلي وإيه بناف شحورين كمو بحام أمر له أدوني تحشيف شهو ما أحييم ولو ما أحييم وكبر ميت بزمان كبر ميت وكل يوم ويوم يش ملأخي أشريت ملأخي ملأخي محرار وبيادام شطيم של אש ואם קצת יאחר נתינו מכות מפרקים לו את עצמתם כשאתה אמרת לי שאני אעצור לא יכולתי לעצור כי המלאכים אחר כך יקו אותי אבל כשהשבעת אותי אז מלאכי השרת אמרו בשביל כבודו של הרב אנחנו מרשים לך לעמוד לדבר איתו ולכן יש לי רשות לדבר איתך אבל מה העצים האלה אמר כל יום הוא הולך חוטב את העצים האלה מביאים אותם, עושים הסקה, מסקים את זה המנחים ושורפים אותם עד שנעשה אפר אחר כך חוזים מגבלים עוד פעם את האפר שלו ועוד פעם נהפך להיות בן אדם ועוד פעם צריך להסיק ואם קצת הוא ישנה מדבריהם מקים אותו בשורפים של אש הנשמה שלו יוצא פורקים לו את עצמת אמר בכל כך למה כל העונש הזה אמר לו הוא היה רשע והיה לו חנות מוכר בשר בעיר צפת והבשר שהיה קונים מהגויים והיה מוכר את זה לישראל בחזקת כשר ולכן כבר שיחיד נבדות הטלפות עונשו גדול מאוד וזה העונש שלו בשמיים כל יום שורפים את נשמתו ועוד פעם מגבלים אותו ועוד פעם שבע פעמים ביום שורפים אותו אמר לו לא שמעת לא שמעת מאחורי הפרגוד מה התקנה שלך איך תבטל מעליך העונש הקשה הזה אבל כמה שנים זה שבע שנים כבר עברו עליו ומתי יפסק הזה אבל לא יודע רק פעם אחת שמעתי מאחורי הפרגוד שאם הבן שלו ילך לבית כנסת ויקרא הפטרה יברך בכות ההפטרה יאמר קדיש בזה יציל את נשמתו ויכניסו אותו למקום שכבר לא יעשו לו את כל הצרות האלה איפה הכתובת שלך? אמרו לו צפת רחוב פלוני וצפת פלוני לקח את הכתובת שלו והלך לשם, חס עליו, בכה עליו, מסכן באדם הזה, צורפים אותו 7 פעמים בכל יום, וזה כבר 7 שנים עברו עליו ועדיין לא נושע, בחם עליו. אז הלך מצפה, צריכים לשאול איפה זה רחוב פלוני, מה אתה רוצה אדוני הרב, למה אתה רוצה רחוב פלוני? אני רוצה לדעת איפה ביתו של הפלוני. מה שמו וזכרו, מה אכפת כבודו שם, זה יהיה רשע, זה יהיה מכין נבלות וטריפות, בדיוק מה שאמר לו, זה יצא נכון. טוב, בסוף כמה שהרב רוצה הלך שם, שאל, יש לו שאיר בן, לא שאיר בן, אמרו כן יש לו בן, אמא שלו גם כן, אשתו של הקצר הזה גם כן רשעה כמוהו, אפילו ברית מילה לא עשה לו, ברית מילה לא עשה. זה היה ילד גדול, 12-13 שנה, גדול כמו גמל, ואין לו שלוש תורה ואין לו שום דבר. לקח אותו רבי עקיבא, בקש מאמא שלו, מה זה יהיה מסע עליי, מאכילה אותו, משקה אותו, נראה אותו פחרי אותי, אני אכיל אותו, כל חסונו יהיה עליי. אז אדרבה, תפטר ממנו, עושה לי צרות, כל יום עושה כסף, כל יום עושה זה, כל יום זה, לקח אותו. הוא לקח אותו, קודם כל עשה לו ברית מילה. הביא אנשים, הביא ככה מניין ועשה לו ברית מילה כדי צריך הדין. טוב, אחר כך כן נמד אותו תורה, נמד אותו מוח של אבן, לא מוח של אדם נורמלי, 1,000 פעם חוזר לו, זה א', זה ב', זה ג', זה ד', במחר הכל נשכח. מסכן בעקיבה, יש לו כוח לשבת עם ככה מוח של אבנים, והיה עוד פעם נמד אותו, עוד פעם אשר יאש. מה עשה? תחיל לרבי עקיבא לעשות תעניות, לתענות בני הקדוש ברוך הוא שירחם עליו. 40 יום תענית עשה אחד אחרי השני, עד שעשה בתקום רבי עקיבא, על מה אתה עושה תעניות? אמר שתפתח לבו של הילד הזה בתורה, לא רוצה שום דבר, רק זה. אמר לא בסדר, מחר נמד קלט מה שאמר, תפתח משהו. לאט לאט עד שנמד אותו קריאת שמע, שלחיל כל קריאת שמע עושה מן התורה, לאט לאט חניך אותו גיב שיתפלל וככה, עד שהיה לוקח את הסדור, יכול לקרוא, יכול להתפלל, לאט לאט עשה בן אדם. אחר כך הכניס אותו לבית כנסת וקרא את ההפטרה, אמר קדיש ואמר הפטרה. במוצאי שבת בא אליו זה המת שראה אותו רבי עקיבא, אמר לו תנוח דעתך שנעת את דעתי, היום הכניס אותו לעולם הבא בשביל שהבן שלו אמר את הקדיש ואמר את ההפטרה. וכאן נבין ברם מזכי אבא ופוצם עליו גזרות קשות, כעקר הקדיש להוציא אותו מגיהנם. אבל זה לא זה בלבד, אם אדם אומר קדיש אפילו אבא שלו צדיק גדול הלך ישר לגן עדן, כשאומר קדיש מעלה אותו ממדרגה למדרגה, חי לחי, מקום למקום, כי אין סוף למדרגות של העולם הבא בגן עדן, אין סוף. כל צדיק יותר מחברו זוכה למדרגה יותר גבוהה. כשאדם הוא עושה נחת רוח להורים שלו על ידי מצוות, על ידי מעשים טובים, על ידי תורה, על ידי צדקה, כמו שאמרו רבותינו, קבל את ידיך ותמך, מכבדו בחייו, מכבדו במותו. בחייו מאכיל אותו, משקה אותו, מלביש אותו, במותו מה יעשה לו? קברו אותו, חלש, תחבר, מה יעשה עוד? אלא התורה והמצוות שהוא עושה, זה עקר הכבוד. אם לומד תורה, אם הוא עושה בצדקות, עושה בצוות גמלות חסדים, כל מה שהוא יכול לעשות, בזה מעלה, הולך את הנשמה הזאת, מעלים אותה מחי לחי. אשרי אדם שמתנהג בכל מעשיו בשם שמיים, לא עקר התענית של היום כתירה שלו, בכלל כל מעשיו בשם שמיים. כולם יגידו אשרי שזה ילד, אשרי שזה גדל, אין לך כבוד להורים יותר מזה. כזה מתנהג במעשים טובים, הולך בדרכי התורה, בדרכי המצוות, יש לו נימוסים, יש לו מידות טובות, בלי כעס, בלי חמולה, ולמקללה נפשי שדום, נפשי כעפה לכל תהיה, מתנהג בענווה עם הבריות, ותמיד משקיע ומעריב את הכנסיות ובתי מדרשות, ועושה צדקה בכל כוחו כמה שהוא יכול. ואדם מפנס גם את בני ביתו בחוכמה, בתושייה, מחנך את בניו בתורה, שם אותם בישיבות, שילכו מחיל לחיל בתורה, זה העקר. זה עליו עומד העולם, ואשרי ההורים שיש להם בן כזה. עליו נאמר מכבדו בחייו, מכבדו במותו. Thank you. תכף אני אומר. כתוב במשנה, משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. לכן נוהגים, שנה הראשונה, האמת, זה לא רק 12 חודש. אני עכשיו ספרנו, 7 שנים עברו עליו ועדיין לא נהיה. עד שיהיה ראוי להיכנס לגיהנם, זה צריך גם כשיהיה ראוי לכך. לא כל אחד חס בגיהנם. יש מקדעים את נשמתו בכף הקלע. הוא הולך מגיהנם לגיהנם. אבל שיהיה ראוי בגיהנם, זה 12 חודש. מי יודע איזה עוונות שהוא עשה? זה רק קדוש ברוך הוא השתבח שמו יודע לשפוט. בחלויות אין שום דבר. הוא העד, הוא הדיין, הוא הבעל דין, הוא עתיד לדון. ברוך הוא שאין לפניו לא עוולה, לא שכחן, לא מספנים ולא מכח שעועד. הוא לא אומר, זה ראש ממשלה, מה אני אעשה לו? זה שמיר, זה ראש ממשלה. אשלח אותו לגן עדן? מה, תביא אותו, תסיר את העיניים שלו. אתה עשית עוונות, אתה אחת שקסים ורמסים. צריך לגיני גיהנם. שופטים אותו, שם אין מספנים. זה יהיה ראש ממשלה או ראש ממשלה? זה היה שרחות, זה היה כך, מה זה כלום, זה לקדור את חוץ, זה כלום. מביאים אותו בדין, שייתן דין בחשבון על כל מעשיו. אין לפניו, לא משוא פנים ולא מכח שוחד. מה שם שוחד? שם יש כסף להסיר את הקדוש ברוך הוא, אלא שוחד זה פירושו כך, כך פשוט רבותינו. הוא אומר, אדוני, אתה אומר שאני עשיתי מצוות. כמה מצוות יש לי? יש לך 100 מצוות. אז תבטאי לי על 100 עבודות. תעשה פית. תבטא לי על 100 עבירות, כל 100 מצוות, לא רוצה שכר של 100 מצוות, ולא עונש של 100 עבירות. אין שם מפית. לא, קודם כל לקבל עונש על העבירות. ואחר כך נותנים לו את השכר של המצוות. לא לוקחים אחד במקום השני. כמו שאמר, זה אין מכה שוחד, זה שוחד. תקח את זה במקום זה, אין דבר כזה. קודם כל שופטים אותו על העוונות שלו. אחרי שמענשים אותו, נעשה זף, נעשה נקי, לקבל את השכר של המצוות שלו. זהו רבותיי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אין לו שום דבר על ילד אחד שהוא אין אמונה ואין עוול צדיק וישר. לא עוול ולא שכחה ולא שום דבר. פה יש שכחה, פה בעולם הזה יש שכחה. אדם הולך לחנות, קונה גבינה, קונה זה, ואם כותבים עליו כפל כפליים. רק אני קניתי ספר אחד לבן, אתה כותב לי 10, מאיפה נהיה הנקודה הזאת, מאיפה עשית אפס? שפה יש לך, שכח מישהו אחר לקח, קודם עלה למה עלה שאין דבר כזה. כל אחד, מה שמגיע לו נקבל. זהו שאנחנו אומרים, לכן העיקר הוא שאדם פה בעולם הזה ישתדל בכל כוחותיו, לא רק שהוא בעצמו ילך בדרכי התורה, גם מחנך את מניו שילכו בדרכיו אחריו, יועילו לו לאחר 120 שנה, אחרי שהוא יהיה בעולם הבא, יועילו לו. כמו שאמרנו, משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. לא לחשוב, 12 חודש, ואחר כך נגמר, חוזר. לא. טעמים שהוא לא מגיע לגיהנם. נותנים לו כף הקלע, נותנים לו גלגולים, נותנים לו כל מיני צרות. יש כמה דברים. שנים אגב בשנים. יש מאות שנים סוברים בגלגול, מקום למקום. עד שמגיעים אחר כך למקום מהתוצאה. זה לא דבר פשוט. לכן, אבל בכל אופן, זה שכתוב במשנה. אז ההמון יודעים מה שכתוב במשנה. 12 חודש. אז לכן, אם רואים אדם הוא באמת זקוק לקדיש בשנה הראשונה בעיקר, הוא צריך לומר קדיש עליו. ורואים שהאיש הזה אומר קדיש בדיוק 12 חודש, וכראה יודע הוא שאבא שלו רשע היה משפט רשעים 12 חודש, בשביל זה הוא אומר קדיש 12 חודש. נמצא פוגעים בכבוד אבותיו. יש המון שאלה יקטל. האמת היא הקדיש לא רק מועיל בשביל להציל אותו מגיהנם, אלא מעלה אותו מחיל אל חיל בגן עדן גם כן, כמו שאמרנו. אבל אנשים לא יודעים את זה, חושבים עקר הקדיש להציל אותו מגיהנם. וכבר שהוא ממשיך 12 חודש, הוא יודע שאבא שלו היה רשע, אז הוא מוציא שם רע על אבא שלו. לכן מה עושים? בתום 11 חודש מפסיקים. אחרי 11 חודש מפסיק. אם היה רשע, למה לא אומר 12 חודש? אז זה סימן שהוא לא רשע, ברוך השם. וכל זה נסתם לפי המקטרגים, שיש אנשים שאין להם דעת, יבואו ללמד חס ושלום לעז על הצדיק. יכול להיות שהוא צדיק מסכן, למה תאשים אותו? אין למה, בסוף 11 חודש פוסק. וכמה פוסק? שבוע אחד. ماشي، راه كديش يستمتع بهم كترجين. آخر أسبوع نحديش أطعام له ما كديش. عاد يوم شنة مع ترحوديش بعد دخله. متى يوم أمير إذاي أمس. نخور شنة هذه شنة ما حديش له ما كديش. بوتا أسبوع كموش عماتي ما تحب بديش شبات يدفنا. ده علام طوب شي يومار كديش أفلو أحرشنا مع ترحوديش يومار كديش على إسرائيل أحرية لموت توراة ده كديش على إسرائيل شنو أميم أحرية لموت توراة إن أي رخلا حشوب مأود كشباء إيش الزيب شمع دبري توراة كي هاد توراة هي عاليت على كلنا الحرزي أمير تكديش الكديش الزيب ريح نحو أحلى الشيء ويش معنا كدوريا للصديق النفتاب شيش لونه حتروح مع صديق مع كذا مها كديش يسافر يسود بشورش عبودا شي حبرتو قاونه حاجة ويا مزهيرة منار كل يوم ويوم شي يرخود شموع شعور بخلاص بشنا عرشنا شي شمعو شعور شي التورا فحاكا سجدوا تكديش زي على إسرائيل ويب لو رخيم شموع التورا بطا يوم ولو يصلح لهم فعلا ما بعده يصلح لهم أفلو يجدوا كديش بتفدا ولو رسيش يجدوا كديش ولو رسيش يجدوا عرب كديش העיקר הקדיש רוצה בשביל שיגידו אחרי לימוד תורה. אם הם ידעו תורה ויגידו אחרי הקדיש, אין דבר, שיגידו קדיש גם כן בתפילה, כמו שרגילים. ואם לא, הוא לא מבטר להם, הוא לא יסלח להם. בעולם הבא אחד שלא במקום בית. שעד כדי כך, יודעים היו הגדולים האלה, מה מענתו של קדיש אחרי לימוד תורה. לכן אפילו אדם כבר עבר 12 חודש, מיום פטירתו של אביו, כל פעם שיש קדיש, אם הוא אומר את הקדיש, בנועם שיח כתב אומר את זה מלד ונלה כמוני מרגליות תוקום אלה שהרצים והתיעוד החופים עושים מהר מהר אומר את זה בנחת ולא בצער אז זה טוב שיאמר תמיד אחרי לימוד תורה כי זה הקדיש יש בו מעלה גדולה אבל להזכיר שמות השכבה לזה לא לעשות רק באותו השבוע של יום פטירתם תוקום שיש אנשים כל פעם שעולים בספר תורה עושים רשימה שלמה של רשימה שלמה של האנשים שנפטרו פנוני ופנוני פנוני ופנוני פנוני פנוני רשימה גדולה כל אחד ואחד בשביל מה זה זה שתם בתור תורה ותור הציבור עושה בשביל מה זה לא צריך יום פטירתו של אבא שלו מאבא שלו פטירתה של אמא שלו אמא שלו לא צריך לתת מזה אין להוסיף עניים ולא לגרוע אם זה חס ושלום אחים אז יאמר באותו השבוע באותו השבוע שנפטר אחיו לא יתן מזה יהיה ראשון זה יהיה רק סמכות אבל בנו אפילו בסמכות שלו לא יאמר בשום אדם רק כמו שאמרתי בשבוע של הפטירה שבוע של הפטירה זה עניין אחר אבל להוסיף תמיד זאת אומרת שמות 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 וכאדם שמות כמו שיש מן אדם כל פעם שעודם אומר עשרה שמות עשרים שמות לא גומרים זה הקהל זה צורך ציבור צריכים למקום זה לשמוע לשמוע את השמות של הנפטרים שלו זה לא נכון אלא בחסרון דעת עושים את הדברים האלה כך כותב רבינו הארי שלא יבטא רק באותה שבוע וגם לא יעשה שבחים אם הוא בעצמו אם הוא בעצמו עושה את ההשכבה לא יאמר אבי מורי עצר את ראשי זה לא יאמר אצל הקדוש ברוך הוא אין גבהות לפני הקדוש ברוך הוא לכן לא יאמר כלומר מור אבי יכול לומר אבי זה כבוד כלומר אבי פנונים בפנונית לא יותר לך וגם כן יאמר את ההשכבה הקצרה לא כמו שיש מערכים מנוחה נכונה בשבעה עדיונה שעת קפה שכינה מערכת קדושים ותורים זה כל מי שמעריך עליו נאמר כל המוסיף גורע היה רבנו הארי מצחק עליהם במקום שהם עוזרים לנפטר היום מורידים אותו מערכת קדושים ותורים אתה כל כך קדוש וטהור ועשים אותך עם קדושים ותורים מסכן, אחר כך פותחים את הפיקה שלו, וראים כל מיני דברים, בוש ונחלם. שמה אתה צריך להורא עליו פתרומים? מציג מסכן מה שיש לו. אתה יכול לומר, מדוקא ביסורים, זה יכול. כי היסורים מחפרים עוונותיו של האדם. כמו שיש לנו מצוות מעשים טובים, יש גם דוקא ביסורים גם כזה טוב. אבל דברים אחרים, להוסיף עליו, לומר, הסדיק, החסיד, זה כל זה טיפשות. כי אין אדם שיכול לכל הדעת להעריך מה שיש למעלה בפרט על המטיבה אסור לכתוב שום מילה מיותרת לכתוב כמה שאפשר לצמצום כי מה שכותבים עליו גורמים לו קטלוג גדול המשפטים, הצדיק בינוני. כל יום מביאים אותו בשמיים. כתוב במצבה שלך צדיק. הנה, ככה, ככה עשית. אתה צדיק אתה? מה יעני מסכן? אדם, אין לו אפילו לנוס לעזרה. שם אין עורכי דין, אין מסופנים, אין שום דבר. מענישים אותו. למה אתה רוצה לגרום לצער? של מה? לכן, די לכתוב על המצבה. פה נפש, מנוח, בכל מה, אם היה, אין אדם בלי יצוני, כתובו, אמדוקה ביצוני, אפשר לכתוב. נכתובו את שמו, ולא יצוני. נפטר ביום פלוני, את התאריך, בסוף למטה הכתובים, תהיה נפשו שעורה בסור החיים, כותבים ראשי תיבות, תפנון צדיק בטה, לא יצוני. ומי שמוסיף, גורם צער גדול נפטר. היו כמה רבנים גדולים, באמת חסידים קדושים. לצבות, בני בית המשנה, הכתבו עליהם שום תואר. בשביל שידעו בשמיים מדקדקים כחוץ לסערה. שם עולם האמת, שם אין, אנחנו עושים בלופים. פה יכולים כל אחד ואחד לעשות כל מיני מליצות, כל מיני, יש אינפלציה של תוארים. כתוב עליו רב גדול, מועזם גדול, שם בשמיים אין הדברים האלה. צריך עולם האמת, לכן כדאי להיזהר. על המצבה לכתוב רק השם, זה הכל. ואם הוא היה רב גדול, מפורסם, לפחות הכתבו הרהג, הכתבו תואר בשביל לדעת מקום פטירתו. לא יוצא מזה. להוסיף תוארים, כל המוסיף גורייה. הגאון בעקיבא איגר היה יחיד בדורו. וצווה שלא הכתבו עליו יותר מהרב רבי עקיבא איגר. לא הכתבו עליו יותר. אמר להם שהוא לא יסלח להם אם הכתבו יותר. והיו נאלצים הבנים שלו. הוא יגאון העולם. אביר הרועים, שר התורה, לא היה כמוהו, לא נהיה כמוהו, איש גדול ברבבה כמוהו. אף אפי כן צבע על בניו, והם מוכרחים לעשות כמו שצבע אותם. כי זה אדם הוא שיודע באמת, אחר איתו מה נצטט לפני הקדש ברוך הוא, למשפט, כתבים עליך כך, עונים עליך כך. מה, איפה ידע? לכן, עובדה בזיון וכפה. אבל נאמר קדיש, נאמר כל הדברים האלה, בלי תוארים, גם השכבה יעשה בלי חכמות. אין מלא רחמים, ומרחם הכל בריאותיו, הוא יחון ויחמון וירחם, הנפש, המנוח, פלוני ופלוני, אם הוא רב, יגידו רבי פלוני ופלוני, רוח השם תנחנו בגן עדן, הוא כל בני ישראל, רחמים וצלחות, תהיה נפשו שעורה בשעול החיים. ומי שמוסיף, עושה מנוחה נכונה וכל זה, כמו שאמרתי, הבן הארי היה אומר, יצא שכרו בהפסדו. כל אחד היה נשמע חכם, יוסף. אנחנו אומרים, כל זה הבינו בשביל דרך עניין של חנוכה. בחנוכה לא עולים בקברות, גם יום השבעה ביום השלושים, אם נגמרו יום השבעה בתוך ימי חנוכה, או יום השלושים בתוך ימי חנוכה, לא עולים לבית הקברות. כי אדם שעולה עדיין הפטירה עדיין מול עיניו, והוא מלא צער, אי אפשר שלא יבכה. אדם הולך שם, כאילו הולך להספיד. אמרנו, לא מספידים בימי חנוכה. הם בחנוכה, הם כמו ימים טובים, לכן לא עודים לבית הקברות בתוך ימי חנוכה. או יום השנה חד בתוך ימי חנוכה, לא עודים. הם רוצים לענות לבית הקברות, או יקדימו יום אחד לפני חנוכה, או יאחרו יום אחד אחרי חנוכה. אבל ימי חנוכה עצמם, כיוון שהם ימים שטובים של שמחה, אין מקום לערב חד ושנה מעניינים של עבד בימי השמחה האלה. יהיה רצון לקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, יעשה ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.